שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למתת במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13.5 דקות. הנושא הכללי היום זה הפסול של שחיטה לשם עבודה זרה, ובעניין הזה נראה שלושה נושאים. נושא אחד, שהוא הנושא המרכזי, זה שחיטה לשם גוי, האם זה אוטומטית הופך את זה לשחיטה לשם עבודה זרה. נושא שני, זה האם מחשבין מעבודה לעבודה, ונושא שלישי, זה האם מוכיח סופו על תחילתו, נסביר את זה בהמשך. אז הנושא הראשון כאמור זה יהודי ששוחט בשביל גוי, בעניין הזה במשנה יש שלוש דעות. רבי אליעזר אומר שזה פסול, תנא קמא ורבי יוסי מכשירים. למה רבי אליעזר פוסל? כי הוא מצרף שתי הנחות. הנחה אחת זה שסתם מחשבה של גוי זה לשם עבודה זרה, כלומר אפילו שהוא לא אמר שהוא עושה את זה לעבודה זרה, הוא מתכוון לעבודה זרה. הנחה שנייה זה שלא אכפת לי רק מהמחשבה של מי ששוחט, אלא גם מהמחשבה של הבעלים, גם הוא יכול לפסול. ממילא אומר רבי אליעזר, כיוון שאכפת לי ממחשבת הבעלים, והבעלים מן הסתם חושב לעבודה זרה, אז אני חושב ששחטו את זה לשם עבודה זרה, וזה פסול. אלה שתי הנחות של רבי אליעזר שפוסל, ועכשיו גם את ההנחה השנייה שהולכים גם לפי מחשבת הבעלים, נפצל גם את זה לשתי הנחות. הנחה אחת זה שבמקדש אנחנו אומרים שהבעלים יכולים לפסול במחשבה, כלומר שגם אם השוחט עשה את זה כמו שצריך, אם הבעלים תוך כדי חשבו מחשבת פיגול, זה יפסול. זה נקרא שהבעלים מפגלים. זאת הנחה אחת. הנחה שנייה שלומדים מהפנים אל החוץ, כלומר מהמקדש אל שחיטת חולין, שגם שם הבעלים יכולים לפסול, וממילא כאמור בהנחה שהגוי מתכוון לעבודה זרה, זה יפסול אפילו שהשוחט לא התכוון. אז עוד פעם נחזור על כל ההנחות. הנחה הראשונה זה שסתם מחשבת גוי לעבודה זרה. הנחה שנייה זה שאכפת לי מהמחשבה של הבעלים, וזה עצמו בנוי על שתי הנחות. הנחה אחת זה שבמקדש אכפת לי, בעלים מפגלים. הנחה שנייה שלומדים מהמקדש אל חול. אז אלה שלוש ההנחות של רבי אליעזר שהוא מצרף בשביל לפסול, ועכשיו ממילא כשנרצה להסביר את תנא קמא ורבי יוסי שמכשירים, יש לנו שלוש אפשרויות, כי הרי מספיק שיחלקו על אחת מההנחות בשביל להכשיר, ובאמת הגמרא מביאה את כל שלוש האפשרויות. אפשרות אחת שמתפצלת לשתי אפשרויות זה שאפשר לקבל את ההנחה הראשונה של רבי אליעזר שבאמת סתם מחשבת גוי לעבודה זרה, אבל נחלוק עליו על ההנחה השנייה ונאמר שלא אכפת לי מה גוי חשב, כי מה שאכפת לי זה מה חשב מי ששחט. עכשיו כאמור, למה לא אכפת לי מה הבעלים חשבו? זה מתפצל לשתי אפשרויות. אפשרות אחת, שזה מה שרבי יוסי סובר, זה שגם במקדש לא אכפת לי. אפשרות שנייה, שזה מובא כאיקא דאמרי בדעת תנא קמא, זה שבאמת בבית המקדש הבעלים כן מפגלים, אבל לא לומדים חוץ מפנים, כלומר לא לומדים מהמקדש לחולין. אז אלה שתי אפשרויות בתוך האפשרות לחלוק על ההנחה השנייה של רבי אליעזר, ואפשרות שלישית זה לחלוק על ההנחה הראשונה שלו, כלומר שבאמת אולי כן אכפת לי מה הבעלים חושבים, אבל לא אומרים שסתם מחשבת גוי לעבודה זרה, ורק אם הוא בפירוש אמר לעבודה זרה רק אז אנחנו נפסול. זה ההסבר הראשון שהגמרא מביאה לדעת תנא קמא. אז בזה הבאנו את כל שלוש האפשרויות להסביר את תנא קמא ורבי יוסי שמכשירים, בזה הגענו לשורה השלישית בעמוד א', וסיימנו את השלב הראשון של החלק הראשון של השיעור. בשלב השני של החלק הזה נראה עוד שתי השלמות קטנות לנושא הזה, ובשביל זה נדלג לעשר שורות לפני סוף עמוד ב'. השלמה אחת זה שרבי יהודה בשם שמואל פוסק כמו רבי יוסי, שבאמת השחיטה כשרה ולא אכפת לי מה גוי חשב, והגמרא מספרת על מקרה שזה באמת קרה, שיהודים שחטו בשביל ישמעאלים, ואפילו ששם הם ידעו בבירור שמשתמשים בזה לעבודה זרה, כי מדובר בדם ובחלב, בכל זאת זה מותר, כי לא אכפת לי מה גוי מכוון, אכפת לי רק מה שוחט חושב. אז זאת השלמה אחת. השלמה שנייה, שואל רב אחא ברידא רב אביה, לפי רבי אליעזר שפוסל אם שחטו בשביל גוי, וכאמור לא רק אם הכל בשביל גוי, אלא גם אם אפילו רק חלק קטן הולך לגוי, הוא שואל, האם זה דווקא כשלפחות בהתחלה כל הבהמה הייתה שייכת לגוי, או שאפילו אם הבהמה של היהודי והגוי משלם רק על חלק מהשחיטה, גם אז זה נחשב שהיהודי שוחט בשביל הגוי, וממילא זה יהיה פסול לפי רבי אליעזר. זאת השאלה, ועונה לו רבשי שזה תלוי. אם היהודי חייב לשחוט בשביל הגוי והוא לא יכול להתחמק מזה, אז אני חושב שהוא שוחט גם בשבילו, וממילא זה יהיה פסול. אבל אם היהודי לא חייב לשחוט בשביל הגוי, אלא הוא עושה את זה מרצונו החופשי בשביל הכסף, אז זה לא נחשב שהוא עושה את זה בשביל הגוי, וממילא זה לא פסול. זה הביא אותנו למשנה בעמוד ב', עד כאן החלק הראשון של השיעור. עכשיו, שני החלקים הבאים בשיעור, מעבר לזה שגם הם עוסקים באופן כללי בשחיטה לשם עבודה זרה, הם גם קשורים לחלק הראשון בזה שתוך כדי המסע ומתן אצלם, הגמרא מביאה משהו מהחלק הראשון בשביל להוכיח. ממילא הם מובאים כאן. לגבי החלק השני שעכשיו נראה, נראה שיש גם עוד הקשר. אז הנושא של החלק השני זה האם מחשבין מעבודה לעבודה, ובשביל להבין את זה נקדים שני דברים לגבי קורבנות. דבר אחד זה שבקורבנות יש ארבע עבודות: שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם למזבח. דבר שני זה שבקורבנות אפשר לדבר באופן כללי על שני סוגים של פסולי מחשבה. סוג אחד זה פסול של לשמה, כלומר שלא לשם הקורבן או שלא לשם הבעלים. סוג שני זה מחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו. חוץ לזמנו נקרא גם פיגול, ובשביל לפשט נקרא לזה מעכשיו פיגול. מה זה מחשבת פיגול? למשל, שתוך כדי השחיטה הוא לא חשב שום דבר רע על השחיטה עצמה, אבל הוא חשב שאת הזריקה הוא יזרוק חוץ לזמנו. זו דוגמה למחשבת פיגול, וזה באמת פוסל. עכשיו יוצא ממילא שבפיגול מחשבים מעבודה לעבודה, כלומר את המחשבה עצמה הוא חושב תוך כדי עבודה אחת, למשל השחיטה, אבל המושא של אותה מחשבה הוא על דבר אחר לגמרי, למשל על עבודת הזריקה. אז הנה יוצא שמחשבים מעבודה לעבודה בפיגול. עכשיו הנושא שלנו זה האם מחשבים מעבודה לעבודה בשביל לפסול גם בעוד שני תחומים. תחום אחד זה במחשבת שלא לשמה, כלומר שהוא חושב תוך כדי השחיטה שאת הזריקה הוא יעשה שלא לשמה, האם זה פוסל או לא. ותחום שני, שזה הסיבה שזה מובא כאן, זה התחום של שחיטת חולין לשם עבודה זרה. למשל, שהוא שוחט בהמה, ועל השחיטה עצמה הוא לא חושב שום דבר רע, אבל תוך כדי השחיטה הוא כבר מתכנן שאחר כך הוא יזרוק את הדם לשם עבודה זרה. האם אומרים שמחשבים מעבודה לעבודה, כלומר מהשחיטה לזריקת הדם וזה יפסול, או שלא וזה לא יפסול? אז עוד פעם, בחולין מחשבים מעבודה לעבודה, השאלה היא האם מחשבים גם בשלו לשמה וגם בלשם עבודה זרה. אז לגבי זה אומרת הגמרא שרבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בשני התחומים. כלומר, רבי יוחנן אומר שהוא לומד את שניהם מפיגול ובשניהם מחשבים מעבודה לעבודה ופוסלים, ואילו ריש לקיש אומר שלא לומדים מפיגול ובשניהם לא מחשבים מעבודה לעבודה ולא פוסלים. זאת המחלוקת, ועל המחלוקת הזאת שואלת הגמרא שתי שאלות. שאלה אחת זה למה צריך להשמיע את המחלוקת בשני התחומים, לכאורה אפשר ללמוד מאחד לשני, אבל עונה הגמרא שאי אפשר ללמוד מאחד לשני, כי הרי הרבה יותר סביר לומר שלומדים פנים מפנים, כלומר שלא לשמה מפיגול, מאשר שנלמד חוץ מפנים, כלומר חולין מפיגול, וממילא צריך להשמיע שהם נחלקו בשני המקרים. זה לגבי השאלה הראשונה, וזה אגב עוד סיבה למה זה מובא כאן, כי גם כאן אנחנו דנים האם לומדים חוץ מפנים, כמו בחלק הראשון לגבי האם הבעלים מפגלים. ועכשיו השאלה השנייה על רבי יוחנן וריש לקיש, שזאת קושיה ממשנה שהיא קשה על שתי הדעות שלהן. מאיזה משנה? מהמשנה שלנו, ולכן הסוגיה הובאה כאן. מה הקושיה? נזכיר שבחלק הראשון של השיעור ראינו שרבי יוסי אומר במשנה שגם במקדש לא אכפת לי מה הבעלים חושבים, וממילא גם לא בחולין. עכשיו כשרבי יוסי אמר את זה, הוא אמר את זה בצורה של קל וחומר, כלומר הוא אמר שבקודשים למחשבה יש יותר כוח לפסול מאשר בחולין, וממילא אם בקודשים לא אכפת לי ממחשבת הבעלים, קל וחומר שבחולין לא. עכשיו כרגע בחלק הזה של השיעור הנושא שלנו זה כבר לא מחשבת הבעלים. מה שמעניין אותנו זה מה שהוא אמר שבקודשים למחשבה יש יותר כוח לפסול מאשר בחולין. למה הוא התכוון? הרי גם בחולין מחשבת פסול, כלומר לשם עבודה זרה, פוסלת. אז במה המחשבה בקודשים חזקה יותר לפסול? אז מציעה הגמרא שהוא התכוון לנושא שלנו של מחשבים מעבודה לעבודה, כלומר שבקודשים מחשבים מעבודה לעבודה ובחולין לא מחשבים מעבודה לעבודה. זאת ההצעה של הגמרא, ויוצא שזה קשה גם על רבי יוחנן וגם על ריש לקיש, כי הרי רבי יוחנן אמר שגם בחולין כן מחשבים מעבודה לעבודה, וריש לקיש אמר שאפילו בקודשים לגבי שלא לשמה לא מחשבים מעבודה לעבודה. אז יוצא שלא רבי יוחנן ולא ריש לקיש סוברים כרבי יוסי שמחלק בין קודשים לבין חולין. זאת הקושיה על שניהם מרבי יוסי, ועונה הגמרא שאפשר להבין את רבי יוסי לגמרי אחרת. כלומר שכשהוא אמר שבקודשים למחשבה יש יותר כוח לפסול, הוא בכלל לא התכוון האם מחשבים מעבודה לעבודה או שלא, אלא הוא התכוון לגבי בכמה עבודות אפשר לפסול. כלומר בקודשים אפשר לפסול במחשבת פסול בכל אחת מארבע עבודות, כאמור שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם. לעומת זאת בחולין אם הוא עושה לשם עבודה זרה, אז הוא פוסל רק אם הוא חשב את זה בשתי עבודות, או בשחיטה שאז הוא פוסל את כל הבהמה, או שהוא לקח את הדם וזרק לעבודה זרה שאז הוא פוסל את הדם. אבל אם הוא קיבל דם לשם עבודה זרה או שהוא הוליך דם לכיוון עבודה זרה, זה לא פוסל כלום בחולין, אפילו לא את הדם עצמו. בכל אופן, לפי זה רבי יוסי במשנה שלנו בכלל לא דיבר על האם מחשבים מעבודה לעבודה או שלא, וממילא זה לא קשור למחלוקת הזאת. אז זאת הייתה הקושייה על שניהם והתירוץ. ועכשיו בשורה השלישית בעמוד ב' לסיום החלק הזה, הגמרא מביאה ברייתא מפורשת כמו רבי יוחנן שגם בחולין לגבי עבודה זרה מחשבים מעבודה לעבודה. עכשיו הברייתא הזאת ממשיכה לעוד נושא, אבל אנחנו נחצה אותה באמצע ונאמר שבזה סיימנו את החלק השני של השיעור לגבי האם מחשבים מעבודה לעבודה, ועכשיו נעבור לחלק השלישי שכאמור זה המשך של אותה ברייתא. זה נמצא בשורה השישית בעמוד ב'. המקרה של החלק השלישי זה אדם ששחט וכלפי חוץ נראה שהוא עשה את זה בסדר גמור, אבל אחר כך פתאום הוא לקח את הדם והחליט לזרוק אותו לשם עבודה זרה. הברייתא מספרת שהמקרה הזה קרה בקיסריה, וכיוון שיש בזה מחלוקת, חכמים שם לא רצו לפסוק, לא להתיר ולא לאסור. עכשיו, מה הסיבה באמת לאסור במקרה הזה? הסיבה היא שאנחנו מניחים שגם את ההתחלה, כלומר את השחיטה, הוא עשה לשם עבודה זרה, וממילא גם השחיטה פסולה וכל הבשר פסול. למה שנאמר באמת שגם בהתחלה הוא התכוון לשם עבודה זרה? אז בזה הגמרא מביאה שתי שיטות. השיטה הראשונה, למרות שנדחה אותה, היא תקשר אותנו לחלק הראשון של השיעור. אז השיטה הראשונה זה של רב חיסטה, והוא אומר שזה קשור לרבי אליעזר שראינו בחלק הראשון. כאמור, רבי אליעזר סובר שסתם מחשבת גוי לשם עבודה זרה. אז אומר רב חיסטה, על פי אותו היגיון, אצלנו, למרות שמדובר ביהודי, כיוון שבסוף ראינו שהוא התכוון לעבודה זרה, אז אנחנו מבינים שמדובר פה ביהודי מומר, אז מן הסתם גם עליו נאמר שסתם מחשבה שלו לעבודה זרה גם בהתחלה, כלומר בשחיטה. זה הסבר של רב חיסטה, אבל הגמרא דוחה את זה ומביאה הסבר אחר, והיא אומרת שאין שום קשר בין הנושא שם לנושא אצלנו. הנושא שם זה לגבי גוי, ורבנן ורבי אליעזר נחלקו, האם אומרים שסתם גוי מכוון לעבודה זרה או שלא. לעומת זאת אצלנו, יכול להיות שמקלים ויכול להיות שמחמירים, כי מצד אחד מדובר ביהודי ולא בגוי, אבל מצד שני אצלנו, בניגוד לשם, בסוף הוא בפירוש כן חשב לעבודה זרה, אז יכול להיות שנאמר שיוכיח סופו על תחילתו, כלומר שגם בהתחלה בשחיטה הוא באמת התכוון לעבודה זרה, וממילא זה יהיה פסול. אז זה בעצם ההסבר השני למקרה אצלנו, למה לאסור, לא בגלל שסתם אומר הוא מכוון לעבודה זרה, אלא כי אולי צריך לפסוק כמו הדעה שיוכיח סופו על תחילתו. עכשיו לסיום צריך לברר מי באמת אומר שאומרים שיוכיח סופו על תחילתו, אז אומרת הגמרא שזה רשב"ג, והגמרא מביאה שני מקומות שבו הוא אמר את זה. מקור אחד מביא רב שיזווי, וזה לגבי אדם שמינה אנשים לכתוב גט לאשתו. עכשיו באופן כללי, רק אם הוא אמר כתבו ותנו גט לאשתי, אז זה תופס, אבל אם הוא רק אמר כתבו, אז מניחים שהוא סתם רצה לשגע אותה, והוא לא באמת התכוון למנות אותם. עכשיו לזה יש יוצא דופן, וזה אם הבעל חושב שאולי הוא הולך למות, למשל שהוא יוצא למלחמה, שהוא חולה. כאן ההנחה היא שהוא באמת כן רוצה לתת גט לאשתו, ולכן גם אם הוא אמר רק כתבו, מניחים שהוא באמת התכוון והגט גט. עכשיו, כהמשך לזה אומר רשב"ג, מה קורה אם הוא אמר רק כתבו ואין מלחמה והוא לא חולה, אבל כמה דקות אחרי זה הוא עלה לגג והתאבד. אומר רשב"ג, יוכיח סופו על תחילתו, כלומר כיוון שבסוף הוא התאבד, מן הסתם כבר בהתחלה כשהוא אמר את זה הוא התכוון להתאבד, וממילא זה נחשב כמו זמן של מלחמה ולכן הגט גט. אז זה מקור אחד שבו רשב"ג אומר יוכיח סופו על תחילתו, אבל אומרת הגמרא שהמקור הזה לא מספיק טוב למקרה שלנו שהוא שחט סתם ורק אחרי זה התכוון לעבודה זרה, כי הרי שם במקרה של הגט גם בהתחלה יש משהו, אמר כתבו לגט, רק אנחנו מפרשים שהוא התכוון כתבו ותנו. לעומת זאת אצלנו בשחיטה בהתחלה אין שום רמז לזה שהוא מתכוון לעבודה זרה, אז אולי אצלנו לא נאמר שהסוף מוכיח להתחלה. לכן רבינה מביא מקור נוסף שבו רשב"ג אמר את זה, וזה לגבי למשל רובן שהקנה את הנכסים שלו לשימון, ובתוך הנכסים היו גם עבדים, וכשרובן הקנה את הנכסים הוא לא עשה את זה ישירות לשימון, אלא הוא הקנה את זה ללוי שיזכה עבור שימון. עכשיו שימון ראה את זה, ובהתחלה הוא לא אמר לגבי העבדים כלום, אבל אחר כך כשזה הגיע אליו אז הוא פתאום אמר אני לא רוצה את העבדים, ויש מחלוקת האם הוא בכל זאת קנה אותם או שלא. הנקמה אומר שהוא כן קנה אותם כי היה צריך לצעוק בהתחלה, מזה שהוא לא צעק כנראה שהוא כן התכוון לקנות אותם. לעומת זאת רשב"ג לשיטתו אומר שאומרים יוכיח סופו על תחילתו, כיוון שבסוף הוא אומר שהוא לא רוצה אותם, מאמינים לו שגם בהתחלה הוא לא רוצה. ולמה הוא לא צעק כבר בהתחלה? כי הוא אמר, מה לי לצעוק עכשיו? כרגע זה אצל לוי, כשזה יגיע אליי, אז אני אצעק. אז הנה עוד מקור לזה שלפי רשב"ג אומרים יוכיח סופו על תחילתו, ובזה הגענו לעשר שורות מתחתית עמוד ב', את השאר כבר ראינו, אז בזה סיימנו להיום, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו את הדין לגבי אדם ששוחט בשביל גוי, שרבי אליעזר פוסל, ואמרנו שיש שלוש הנחות בזה שהוא פוסל. הנחה אחת זה שסתם מחשבת הגוי שהוא הבעלים זה לעבודה זרה. הנחה שנייה שבמקדש אכפת לי ממחשבת הבעלים. והנחה שלישית שלומדים מהמקדש לחול שגם כאן אכפת לי ממחשבת הבעלים. אלה ההנחות של רבי אליעזר. רבי יוסי ותנא קמא שחולקים, חולקים על אחת מההנחות. רבי יוסי חולק על השנייה, תנא קמא חולק או על הראשונה או על השלישית. ולסיום אמרנו שההלכה כרבי יוסי. בחלק השני של השיעור ראינו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי האם מחשבין מעבודה לעבודה בפסול של שלא לשמה בקורבן, ובמחשבה לעבודה זרה בחולין, שרבי יוחנן אומר שמחשבין בשניהם וריש לקיש אומר שלא, וראינו את הצריכותה. ואחר כך הקשנו מרבי יוסי במשנה שלנו שאמר שבקודשין למחשבה יש יותר כוח לפסול מאשר בחולין, והנחנו שהוא מתכוון לזה שבקודשין מחשבין מעבודה לעבודה ובחולין לא מחשבין, וזה קשה גם על רבי יוחנן וגם על ריש לקיש, אבל ענינו שרבי יוסי בכלל הוא התכוון לזה, אלא הוא התכוון שבקודשים אפשר לפסול במחשבה בכל אחת מארבע עבודות, ואילו בחולין רק בשחיטה ובזריקת הדם. זה היה החלק השני. הנושא של החלק השלישי זה אדם ששחט כרגיל, אבל אחר כך הוא זרק את הדם לעבודה זרה, והשאלה היא האם גם השחיטה הייתה לעבודה זרה ואז נפסול את כל הבשר. אז רבנן וקיסרי לא רצו להכריע, ולמה באמת שנאמר שזה אסור? אז ראינו שתי הצעות. רב חיסט אמר שזה כמו רבי אליעזר שאמר שסתם שחיטה של גוי לשם עבודה זרה, אז גם כאן, כיוון שבסוף ראינו שהוא בעצם אומר לעבודה זרה, אז גם אצלו סתם שחיטה לשם עבודה זרה, זאת הצעה אחת, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת שזה לא תלוי בזה, אלא זה תלוי באם אומרים כמו רשב"ג שיוכיח סופו על תחילתו. איפה רשב"ג אמר את זה? אז מקום אחד זה לגבי אדם שאמר כתבו גט לאשתי ואז הוא הלך והתאבד, שרשב"ג אומר שמניחים שכבר בהתחלה הוא התכוון להתאבד ואז זה נחשב שהוא אמר כתבו ותנו והגט כשר. מקום שני שהוא אמר את זה לגבי ראובן שהקנה את הנכסים שלו לשימון ובתוכם עבדים, והוא הקנה את זה על ידי לוי, שאם אחר כך בא שימון וצועק שהוא לא רוצה את העבדים, לפי תנא קמא הוא קנה, אבל לפי רשב"ג הוא לא קנה, כי יוכיח סופו על תחילתו כל טוב.